ברוכים הבאים ידידיי מורי ורבותיי, שיעור זה נמסר לזכות מורי ורבי שליטא ורב חיים מאיר בן רבקה ולרפואת רבי יצחק בן ברכה. השיעור הזה מבוסס על ספר משנת יעבץ בסימן א' במסכת חולין בדף י' ג' עמד א' כתוב שחיטת עובד כוכבים נבלה ומטמאה במסע. עובד כוכבים ששוחט הבהמה מקבל את דין נבלה ומתמת במסה. אם אדם נושא את הבהמה הזאת הוא נטמא. הראש כותב שהטעם הוא משום שכתוב וזבחת ואכלת, אותו שהוא בר זביחה יכול מזבחו, רק מי שהוא בר זביחה למעט עובד כוכבים אפשר לאכול מזבחו. וכן כתבו התוספות בדף ג' עמוד ב', דיבור המתחיל כסבר, ששחיטת אקום פסולה משום שכתוב וזבחת מה שאתה זובח אתה אוכל, כלומר אותו שהוא בר זביחה לאפוקי למעט גוי, ומי עוד אוכל נבלות להכעיס, שהם אינם ברי זביחה ולכן השחיטה שלהם פסולה ואסור לאכול את הבהמה. בביור הגרא ביורד היה בסימן ב' מביא מקור לדברי מהתוספתא שכתוב בתוספתא שחיטת אקום הרי זו פסולה ושחיטת הקוף הרי זו פסולה, שנאמר וזבחת ואכלת, לא שזבח האקום ולא שזבח הקוף ולא שנזבחה מאליה. שלושת הדברים, לא שחיטת אקום, לא שחיטת קוף ולא שנזבחה מאליה. מה המקור לשחיטת אקום? וזבחת ואכלת. רק שבא למעט זבח אקום, שזה כמו שכתבו הראש והתוספות, רק מישהו בר זביחה יכול לשחוט. אמנם הרמב״ם פרק ד' מהלכות שחיטה הלכה י' א' כתב אקום ששחט אף על פי שחט בפני ישראל בסכין יפה ואפילו היה קטן שחיטתו נבלה ולוקה על אכילתה מן התורה, שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו, מאחר שהזהיר שם יאכל מזבחו אתה לומד שזבחו אסור. אז אסור לאכול מזבח אקום אפילו אם ישראל נמצא שם. השחיטה נבלה, אדם לוקה על אכילתה מן התורה. אבל מה מקורו של הרמב״ם? מקורו של הרמב״ם ואכלת מזבחו. זאת אומרת הפסוק מזהיר אותנו לא לאכול מזבחו, מכאן לומדים שאסור לאכול מזבחו של אקום. ואינו דומה לישראל שאינו יודע הלכות שחיטה. זה לא כמו ישראל שאינו יודע הלכות שחיטה שבעצם אין פסול בשחיטתו. אבל פה יש פסול בעצם בשחיטתו. וגדר גדול גדרו בדבר שאפילו נוכרי שאינו עובד עבודה זרה שחיטתו נבלה. ויש כאן גדר גדול שגדרו שאפילו נוכרי שאינו עובד עבודה זרה שחיטתו נבלה. הרמב"ם מתחיל עם אקום שהוא עובד כוכבים ממש. פה הרמב"ם מוסיף לא רק עובד כוכבים אלא גם גדרו גדר גדול שגם מי שאינו עובד עבודה זרה, גוי שאינו עובד עבודה זרה, שחיטתו נבלה. כסף משנה כותב, נראה שרבנו סובר שכל שאינו עובד עבודה זרה אינו אלא מדרבנן. אם הוא לא עובד עבודה זרה, שחיטתו פסולה רק מדרבנן. התז ביורד דעה סימן ב' סעיף א' כתב שנפקמינה לדינה בין דעת הרמב״ם לבין דעת התוספות והראש הוא בשחיטת נוכרי שאינו עובד עבודה זרה. של הדעת הרמב״ם שחיטתו כשרה מן התורה שנוכרי לא נתמעט מ"וזבחת", אבל לדעת התוספות והראש ששחיטת אקום מתמעט מ"וזבחת" כיוון שאינו מצווה על השחיטה, אם כן גם שחיטת נוכרי שאינו עובד עבודה זרה פסולה מן התורה, שראינו מצווה על השחיטה. זה יוצא שלפי הרמב״ם רק עובד עבודה זרה ממש, הפסוק מסיר אותנו, וקרא לך מאכלת מזבחו, אל תאכל מזבחו, אבל עובד עבודה זרה ממש, אסור מן התורה, אבל סתם גוי אסור מדרבנן, ולפי התוספות והראש, גם סתם גוי שחיטתו פסולה ואסורה לאכול ממנו מן התורה. אבל השך כתב שהנוסחה האמיתית בדברי הרמב״ם היא, וגדר גדול גדרו בדבר שאפילו קוטי שאינו עובד כוכבים שחיטתו נבלה, והיינו דווקא שחיטת קוטי שאינו עובד כוכבים הוא דרבנן, כמו שכתוב בפרק ראשון בחולין, שחם יגזרו על הקוטים אפילו שאינן עובדי עבודה זרה, שפעם אחת מצאו לנו דמות יונה שעובדים אותה, אבל שחיטת נוכרי אפילו אינו עובד עבודה זרה אסור מן התורה. אז יש לנו עכשיו נוסחה ברמב״ם לפי השח, שגם סתם גוי שחיטתו אסורה מן התורה, רק קוטי שחיטתו אסורה בדרבנן. עיין פרי מגדים שמביא ראיה לנוסח של השח בדברי הרמב״ם, שגדר גדול שגדרו בקוטים, שאף על פי שהם גרי המת, מכל מקום גזרו עליהם ששחיטתם אסורה. שהרי לנוסח של, לפי הנוסח של בית יוסף, של הכסף משנה, שגדר גדול שגדרו בנוכרי שאינו עובד עבודה זרה, סוג כזה של נוכרי ולא קוטי, אם הוא צודק, למה שמית הרמב״ם מה שגזרו על הקוטים ששחיטתם אסורה? ובפרק ב' מהלכות אבות התומה, הלכה י' גבי תומת נבלה, כתב הרמב״ם, אחד האקום ואחד הקוטי אוגר תושב שחיטתם נבלה, וזה מאוד תמוע לפי הבית יוסף, לפי הכסף משנה, שלגבי תומת נבלה הביא הרמב״ם ששחיטת קוטי נבלה, ובהלכות שחיטה גבי איסור נבלה השמית הרמב״ם ששחיטת קוטי אסורה לפי הנוסחה של הבית יוסף, לפי הנוסחה של השח. זה מצוין, כי גם כאן הוא כתב ששחיטת קוטי אסורה, גם פה הוא תייחס לקוטי. בסכת חולין בדבב עמוד א' מספרת הגמרא שרבי מאיר גזרו על הקוטים, והוא עשה אותם כאקום, משום שדמות יונה מצאו להם בהר גריזים שהיו עובדים אותה, וזה מה שנקרא באנגלית a big no no, אסור לעבוד עבודה זרה. אז גזרו עליהם שיש להם דין קוטים, ורבי מאיר לטעמי שהוא חושש למיעוט וגוזרים על הרבים עתו משום המיעוט, מספר את הגמרא בהמשך שהלך רבי אבאו וסיפר דברים רבי יצחק בר יוסף שדרי רבי אבאו להטוי החמרה מבי קוטאי. רבי יצחק בר יוסף שלח פעם את רבי אבאו להביא יין מבין הקוטים, אשכחי ההוא סבא, הוא פגש זקן אחד, אמר לי לת כאן שומרי תורה, אין כאן בין הקוטים שומרי תורה. הרך רבי יצחק בחזרה וסיפר לפני רבי אבאו, והלך רבי אבאו וסיפר דברים לפני רבי עמי ורבי אסי, לא זזו משם עד שעשאום את הקוטים כעובדי כוכבים גמורים. הגמרא מבררת מה התחדש בתקנה זו, למאי בנוגע לאיזה עניין גזרו שיחשבו הקוטים כעובדי כוכבים, אי לשחיטה ויהי נסך לפסול את שחיטתם ולאסור את יינם. מהתם גזרו בהו רבנן. הרי החכמים הקודמים, רבי מאיר ורבי גמליאל, גזרו כבר גזרות אלה בזמן מוקדם יותר, כפי שהגמרא כבר לימדה. מדוע הוצרכו רבה מרבסי לחזור ולגזור על אותם דברים בדורם? משיבה הגמרא, אינו גזור ולא קבלו מניהו, אתו רבי עמי ורבי אסי גזרו וקבלו מניהו. החכמים שבדורות הקודמים אכן גזרו על דברים אלו, אבל הציבור לא קיבלו את גזירתם. באו רבי עמי ורבי אסי וגזרו על אותם דברים, והפעם קבלו מניהו, קיבלו הציבור את הגזירות מהם. פירוש רש"י, וקיבלו מניהו, לא שאלו גדולים הימנו, אלא שבדורו של רבי מאיר לא רצו לקבל עליהם לפרוש מן הקוטים, לפי שהיו רגילים בהם. ובדורו של רבי עמי היה אפשר להם לפרוש. מה כוונת רש"י? כוונת רש"י תתבהר כשאני אקריא את זה עוד פעם. לא שאלו גדולים הימנו, לא שהיו רבי עמי ורבי אסי גדולים יותר מן החכמים שקדמו להם, אלא שבדורו של רבי מאיר היו רגילים בהם, לא רצו לפרוש מן הקוטים, ובדורו של רבי עמי היה אפשר לפרוש. ובחידושי הרשב"א כתב שמדברי רש"י מבואר שגם גזירת רב עמי ורבי אסי לא הייתה אלא מחשש מיעוט, וגזרו רוב עד ומיעוט. אבל הרמב"ן פירש אחרת. הרמב"ן פירש שהטעם שלא קיבלו מרבי מאיר, היינו משום שגזר רוב עתו מיעוט, רוב בגלל המיעוט, ולת הלכת הקוותי, ואין הלכה כרבי מאיר. ולא אז לי בתר מיעוט, שלא הולכים אחר המיעוט, אבל בימי רבי עמי ורבי אסי נתקלקלו כולם ועבדו עבדה זרה, ומשום כה, ומשום אחי, גזרו עליהם ועשום כובדי כוכבים, וקיבלו מהם. אז באמת הרוב נהיו עובדי עבודה זרה, נתקלקלו כולם ועבדו עבודה זרה, זה כבר לא עניין של מיעוט עתו רוב, זה ממש כולם, כולם כבר עבדו עובדי עבודה זרה, ולכן לפי הרמב"ן עכשיו קיבלו מרבה מרבסי. אבל לא כמו רש"י, שמש ממי רש"י שזה אותו הגזירה כמו רבי מאיר, מיעוט עתו רוב, כי לא פוסקים כמו רבי מאיר. ולכאורה יש לתמוע, אני מבין לפי רש"י שהוא צריכו לגזור על הקוטים ששחיטתם כשחיטת אקום, שהרי בכל מקום לא חוששים למיעוט, וכאן בגזירת קוטים גזרו רוב עתו מיעוט. אבל לפירוש הרמב"ן שגזירת רבי עמי ורבי אסי הייתה משום שכל הקוטים נתקלקלו ועבדו עבודה זרה, אם כן הרי הם מומרים לעבודה זרה, והלא שחיטת מומר לעבודה זרה פסולה מן התורה, כמו שכתב השח ביורד היה בסימן ב' סיף קטן ב' וסיף קטן ת' ז'. ואם כן, למה הוצרכו לגזור גזרה מיוחדת על הקוטים שיהיה דינם כעקום לגבי שחיטה. הלא מצד הדין, מצד דין תורה, שחיטתם נבלה משום שחיטת מומר לעבודה זרה. ובאמת בספר פרי חדש ביורה דעה בסימן ב' הוא כתב שגזירת רבי עמר אבאסי הייתה משום שגזרו רוב האטומיות, רוב האטומיותה, הרוב בגלל המיעוט, שאם כל הקוטים עובדו עבודה זרה, הרי בלאו הכי בכל מקרה שחיטתן פסולה נבלה מצד הדין ששחיטת מומר עבודה זרה. אבל נראה כך, בחידושי הר"ן בחולין דף י"ד הקשה על מה שלמדנו בפרק אותו ואת בנו, שלפי רבנן שאומרים שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה, אם יש שחיטה שאינה ראויה, אינה כשרה, אינה טובה, בכל זאת יש לה שם שחיטה. אם אדם שחט ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה, חייב משום אותו ואת בנו, הראשון הוא שחט לאכול והשני לעבודה זרה, שזה שחיטה שאינה ראויה, הוא חייב משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מכיוון שהשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. והלא כששחט לעבודה זרה זה נחשב שחיטת מומר, זה בכלל לא שחיטה, זה לא רק שחיטה שאינה ראויה, זה ממש נחירה, זה בכלל לא שחיטה כשמומר לעבודה זרה שוחט. אז איך עוברים על אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, לא שחיטה? והביא הר"ן בשם יש דוחין שאפשר ששחיטת מומר לעבודה זרה, נכון שהיא אסורה באכילה, אפשר דלא הבה כשחיטת נוכרי לתמויה במסע, דהה אינו נוכרי וקידושיו קידושין, ולהכי חייב משום אותו ואת בנו דשחיטה שאינה ראויה מקריה, כיוון שמתהר מידי נבלה. הר"ן כותב בשם היש דוחין שאולי שחיטת מומר לעבודה זרה בוודאי אסורה באכילה, ההבדל הוא שזה לא ממש כשחיטת נוכרי לתמי במסע. לגבי דיני תומה זה לא כשחיטת נוכרי, שהרי בסופו של דבר המומר לעבודה זרה הוא לא גוי, הוא לא נוכרי, קידושיו קידושין, ולכן זה נקרא שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו, ששחיטה שאינה ראויה זה נקרא שחיטה שאינה ראויה, זה באמת שחיטה. למה? שהרי מתהר מידי נבלה, עכשיו הבהמה כבר לא נבלה. ונראה שכן הוא דעת הרמב״ם שכתב בפרק ב' מהלכות אבות הטומאה הלכה י', שחיטת עקום נבלה ומתאמה במסע, אחד העקום ואחד הקוטי או גר תושב, שחיטתן נבלה. ומכך שהרמב״ם מנה כבי תומת נבלה שחיטת עקום, קוטי וגר תושב, ולא מנה גם שחיטת מומר, כמו שכתב בפרק ד' מהלכות שחיטה ששחיטת מומר היא נבלה, אם כן משמע שהרמב״ם סובר כדעת היש דוחין שהביא הר"ן ששחיטת מומר היא נבלה רק לאיסור אכילה, אבל לא לתמי במסע. ומעתה נראה שמה שגזרו רבי עמי ורבי אסי על הקוטים ועשאום כעקום גמורים לגבי שחיטה, היינו, שתהיה שחיטת קוטי נבלה גם לכתמי במסע. כמו שכתב הרמב״ם בפרק ב' מאבות התומה, שקוטי ששחט, שחיטתו נבלה ומתמי במסע. והוצרכו לגזור שתהיה שחיטת קוטי מתמי במסע, משום שבימי רבי עמי ורבי אסי היה נוהג דיני תומה וטהרה, כמו שכתב הראש בפרק כל הבשר, שבימי המוראים היו עורכים תרומה טהורה בארץ ישראל, כי היה להם אפר פרה. ולפי זה גזרו על הקוטים שיהיו כגויים גמורים, כאקים גמורים, שתהיה שחיטתן נבלה גם לתומת מסע. אבל מה ששחיטת קוטי היא נבלה לעניין איסור אכילה, זה לא מחמת גזרת רבי עמי ורבי אסי, אלא מצד הדין שחיטתם נבלה, משום שחיטת מומר לעבודה זרה, מכיוון שכל הקוטים נעשו עובדי עבודה זרה, כמו שפירש הרמב"ן. ואשר על כן, הרי נפלאים מאוד דברי הרמב״ם, שכתב ששחיטת קוטי היא נבלה רק בהלכות אבות התומה לגבי תומת מסע, אבל בהלכות שחיטה לא כתב ששחיטת קוטי היא נבלה לאיסור אכילה. למה? משום שהוא סובר כפירוש הרמב״ן, שגזירת רבי עמי ורבי אסי הייתה משום שכל הקוטים נעשו עובדי עבודה זרה. ואם כן, אין שום חידוש דין בזה ששחיטת קוטי היא נבלה לאיסור אכילה. הם כבר מומרים לעבודה זרה. רמב״ם לא היה צריך לכתוב ששחיטת קוטי היא נבלה לעניין איסור אכילה, כי הרי כולם נעשו עובדי עבודה זרה, וזה שחיטת מומר, ושחיטת מומר אסורה מהתורה. הרמב״ם לא צריך, רמב״ם היה אדם מאוד עסוק, לא היה לו זמן לדברים מיותרים. זה היה מיותר לכתוב ששחיטת קוטי אסורה באכילה, כי הם מומרים לעבודה זרה, כמו שביאר הרמב״ן. אבל לגבי תומת נבלה, שם הרמב״ם היה צריך לכתוב, כי שחיטת מומר זה לא נבלה. ופה הייתה גזירה מיוחדת שרבי עמי ורבי אסי ששחיטתם גם נבלה. דין שחיטת מומר לעבודה זרה, הרמב״ם כבר כתב בפרק ד' הלכה י"ד, שהיא נבלה. אז לעניין איסור אכילה, הרמב״ם לא היה צריך לכתוב משהו מיוחד על קוטים. בוודאי, זה שחיטת מומר לעבודה זרה. מה שאין כן בהלכות אבות התומה, הרמב״ם כתב ששחיטת קוטי נבלה ומתמי במסע, שזהו מגזרת רבי עמי ורבי אסי, שגזרו על הקוטים ועשאום כעקום גמורים, שתהיה שחיטתם נבלה גם לתמי במסע. זה הרמב״ם כתב, וזה גזרו רק בקוטי. אבל בכל מומר לעבודה זרה, מועילה באמת שחיטתו לטהר מידי נבלה. אבל הטור ביורד דעה סימן ב' הביא להלכה ששחיטת קוטי היא נבלה, משום שגזרו על הקוטים ועשאום כעקום, אף על פי שכבר כתב ששחיטת מומר לעבודה זרה היא נבלה. אז איך נסביר את הטור? פלאי פלאות, הטור סובר כמו רשי, שגזירת קוטים הייתה משום שגזרו רוב עד ומיעוט. אם כן, מה ששחיטת קוטי היא נבלה, זה לא משום שחיטת מומר לעבודה זרה, הם לא, הרוב לא היו מומרים לעבודה זרה, רובם לא עבדו עבודה זרה, אלא משום שגזרו על הקוטים ועשו כעקום לגבי שחיטה. ולכן גם לגבי שחיטה אנחנו נזקקים לגזירה לאסור את השחיטה שלהם. לכן הביא הטור בהלכות שחיטה ששחיטת קוטי היא נבלה משום שאסום כעקום. אם הטור היה סובר כמו הרמב״ם, אולי צריך לכתוב על שחיטת קוטי, כי זה כבר היה מספיק לומר ששחיטת מומר לעבודה זרה אסורה באכילה. אז למה נאלץ הטור כן לכתוב ששחיטת קוטי אסורה? כי הוא סובר כמו רשי שגזרו רוב אטומיות, והרוב לא היו עובדי עבודה זרה, אז זה לא נכלל בקטגוריה של שחיטת מומר לעבודה זרה, ולכן יש פה גזירה מיוחדת, כמו שהבין רשי, ששחיטת קוטי אסורה באכילה. גזרו רוב, עטו מיעוט. והדברים נפלאים, וכמובן שיש פה הרבה 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 מה להעריך, ואני מקווה ברצות השם דרכנו עוד חזון למועד, שנזכה להעמיק יותר בנושא הזה ובעוד הרבה נושאים, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום אליכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.